שלום, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן אנחנו סמי פרץ ואיתן אבריאל. צהריים טובים לך, סמי.
צהריים טובים, איתן אבריאל.
אתמול אחר הצהריים, בבת אחת ובכל העולם, פורסמו חלקים מקובץ מסמכים עצום, שזכה לכינוי פנדורה פייפרס, ובהם מידע על עסקות במיליוני דולרים ונכסים של מנהיגים פוליטיים ושל אנשי עסקים מכל העולם, רובם באמצעות מקלטי מס. בין השאר מודע על נכסים של ולדימיר פוטין ושל טוני בלר, ובישראל של איש הליכוד ניר ברקת ושל הפוליטיקאי לשעבר ואיש העסקים בהווה חיים רמון. אז כדי להבין מהיכן המסמכים הללו, מה המשמעות שלהם ואילו עוד פצצות מסתתרות בהם, אנחנו נדבר עם אייל אברהמי מארגון העיתונאים השומרים שקיבל את המסמכים ובחן וחקר אותם.
אגרת הגודש שהממשלה צפויה להטיל על כל מי שייכנס בעתיד לגוש דן הולכת ומתגבשת במסדרונות הפוליטיים, והיא גם כרגע נראית די ודאית. לכן, במקום להילחם נגד האגרה עצמה, קבוצות של בעלי אינטרסים נלחמים עתה כדי לקבל פטור ממנה או לפחות הנחה גדולה. בין מבקשי הפטור נמצאים בעלי המוניות, התושבים של תל אביב, בעלי רכב דו גלגלי וגם הנכים וכל מי שיש ברשותו תו נכה. וזו כנראה רשימה חלקית. אז מי צריך לקבל את הפטור מהאגרה הזו, ומה בסוף יישאר ממנה? אנחנו נדבר על זה עם מירב ארלוזרוב.
קבוצת עזריאלי, אחת משתי חברות הקניונים הגדולות בישראל, דיווחה הבוקר על חתימת הסכם לרכישת קניון מול הים שבאילת. קניון שנחשב לאחד הקניונים המצליחים בישראל, בתמורה ליותר ממיליארד שקלים. עכשיו הצדדים לעסקה צריכים להמתין לאישור של הרשות לתחרות, כי גם עוד טרם העסקה הזו, מדינת ישראל נשלטת על ידי שתי חברות בתחום הקניונים, עזריאלי מצד אחד ומליסרון מהצד השני. האם העסקה הזו תפגע בתחרות בענף הקניונים? אנחנו נשאל את דרור שטרום, לשעבר יושב ראש הרשות להגבלים עסקיים. יאללה, מתחילים. שלום לאייל אברהמי.
שלום איתן, מה שלומך?
תודה, תודה לשעבר מסדרה של עיתונים, אבל גם מעיתון הארץ, גם עורך המגזין של גלובס, ועכשיו עורך ארגון העיתונאים השומרים. תכף תספר לנו במשפט אחד בדיוק מה זה הארגון הזה, ואנחנו כמובן רוצים לדבר איתך על מסמכי פנדורה, כי הארגון שלכם, יחד עם הרבה מאוד קבוצות עיתונאיות ועיתונים מרחבי העולם, קיבל את המסמכים, שקצת מזכירים את המסמכים של מסמכי פנמה. בדקתם אותם, חקרתם אותם והעליתם סיפורים מעניינים, גם הקולגות בחול וגם אתם כאן בישראל. אז קודם כל נתחיל, מה זה ארגון השומרים?
שומרים הוא בעצם גוף תקשורת שקם לפני שנה וחצי, לפי מודל שהוא לא כל כך מוכר בארץ והוא קיים בעולם, אבל הוא לא מאוד נפוץ. המטרה שלנו היא בעצם להתמקד בתחקירים וגם בסיפורים, סוג של פיצ'רים מורחבים שעוסקים בנושאים חברתיים ואחרים שקשורים לקשר בין הפרט למדינה, שלא תמיד זוכים להרבה רייטינג ולכן או לא מטופלים בהרבה מקלי התקשורת או לגמרי נדחקים הצידה. אין לנו מודל מסחרי, אנחנו חיים בעצם מכספי תרומות.
יש לכם תרומה אחת גדולה של גברת אחת מסוימת, נכון? תספר עליה.
כן. אנחנו, התורמים המרכזיים של שומרים זה גרי ולורה לאודר, שחיים בארצות הברית. אין להם בארץ לא פעילויות כלכליות ולא אינטרסים פוליטיים. הם פשוט יהודים טובים שמודאגים לדמוקרטיה, דואגים לדמוקרטיה הישראלית, ובגלל זה רצו לפעול כדי לעשות משהו שיחזק את התקשורת הישראלית.
והם נתנו איזה הנחיות מיוחדות, קצת ימינה, קצת שמאלה,
למרות שיש קשר למשפחת לאודר, זה לא קשור לאף פוליטיקאי בישראל, אני מניח.
לא, אז בואו נעשה רגע איזה סדר בתוך הדבר הזה. קודם כל, הם לא קשורים לשום פוליטיקאי בישראל. דבר שני, משפחת לאודר היא משפחה די גדולה, ואין קשר לאף אחד שהיה מעורב פה בפוליטיקה, ואני מניח שאתם מרמזים בעדינות לרון לאודר, שגם הוא אגב הפסיק להיות מעורב בפוליטיקה הישראלית לפני, אני לא יודע, 15 שנה לפחות, אולי יותר אפילו.
אוקיי, בוא נעבור עכשיו למסמכים הללו. למעלה מ-12 או קרוב ל-12 מיליון מסמכים שונים, כמות אדירה של קבצים שונים, כמות אדירה של מסמכים, של תמונות, של וידאו, של מכל לבעל היד, אבל מאיפה זה מגיע? אני מניח שאת השם של המדליף לא תוכלו להגיד, אבל מאיפה בעצם זה מגיע ולמה זה נוגע?
אוקיי, בוא נתחיל אולי טיפונת קודם, ואני אכנס לתוך הפרטים האלה ביתר הרחבה בהמשך. די הרבה שנים האחרונות, הדלפות מאוד מאוד גדולות לא מגיעות לכלי תקשורת ספציפי. גם בגלל היכולת לחקור כמות מאוד גדולה של מסמכים של כלי תקשורת אחד, וגם בגלל שהיכולת שלו בעצם להפסיט אותם אחרי זה בצורה רחבה היא חלקית. לכן, כל ההדלפות הגדולות, כמו מסמכי פנמה, שהם אולי הכי מוכרים, אבל גם מסמכי פינטן וגם הסיבוב הזה, מגיעים לארגונים שמה שהם עושים זה שהם מאגדים כמות גדולה של כלי תקשורת מכל העולם לחקירה משותפת. במקרה הזה אנחנו מדברים על ארגון התחקירנים הבינלאומי, ICAJ שמו, ארגון שפועל מאז סוף שנות ה-90 בוושינגטון, וכמו שהזכרתי קודם, מסמכי פנמה זה אחד ההישגים הבולטים שלו, שקיבל את ההדלפה הזאת. הארגון ICAJ בנה פלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת בעצם לשתף את המסמכים האלה עם העיתונאים שהוא בחר להכניס, והפלטפורמה הזאת עושה שני דברים. אחד, היא בעצם נותנת לכולם את הגישה המוצפנת, המקודדת למסמכים, לכולם במובן של כל מי שנכנס לתוך הפרויקט, והדבר השני, היא מחייבת את כל המשתתפים לשתף את המידע שהם מצאו בתוך הניירות האלה.
רגע, אבל תקשיב, אין לי ספק שזה נורא נורא מעניין לצלול לפרטים הפיננסיים וככה למאוד דיסקרטיים של אנשים, ודאי אנשים מפורסמים, ולדעת מה יש להם ומה אין להם. אין פה איזה עניין של סודיות, של מידע שהושג בדרכים, נקרא לזה, לא הכי חוקיות?
אתה יכול לשאול את זה על כל סוג של מסמך
שתולף... לא, אבל תחשוב שהיו לוקחים עכשיו את חשבונות הבנק שלי ושלך. היינו מתעצבנים אם זה היה מגיע לאיזה ארגון בינלאומי של תחקירנים.
לא שאני חושב שבחשבון שלי יש איזשהו הפתעה גדולה.
לא, לא קשור לסודות.
אולי סמי אצלך בחשבון יש...
לא, אין הפתעות, אבל אתה אומר, אני לא רוצה שהעולם, אתה יודע, תחיל להציץ לי מה יש לי ומה אין לי.
אז אני יכול להבטיח לכם שאחרי שנגמור את הרעיון, אנחנו נקפוץ לבדוק אם יש לכם חברות אופשור רשומות על שמכם באייה.
חבל על זמנך, אתה מבזבז את זמנך.
עלית עלינו.
זהו. תראו, קודם כל בואו נתחיל מהשאלה העקרונית. האם עיתונאי רשאי וצריך וראוי לפרסם מידע שדלף, שנוגע לכל מיני אלמנטים פרטיים של האדם? זה יכול להיות הרבה יותר מרק מידע פיננסי. גם אנחנו יכולים לנהל את הוויכוח הזה
על... מידע רפואי, ברור.
מידע רפואי, בדיוק, על המון המון דברים. הדבר השני שאני רוצה לציין זה שלא מדובר פה בחשבונות בנק של החבר'ה האלה. לא, זה לא המצב. המידע שדלף הגיע מ-14 חברות שמטפלות בנאמנויות ובחברות שרשומות במקלטי מס. ובמילים אחרות, כשאחד מכם רשם את החברה שלו באיי הבתולה, אז הוא לא מתעסק עם הרגולציה המקומית שם, אלא הוא סוכן שעושה בשבילו את העבודה, שולח להם את הדוחות, משלם את האגרות וכך הלאה. המידע שדלף, דלף מהחברות האלה, והוא לרוב, או ב-90% ממנו, הוא לא מידע פיננסי נטו. הוא אומר, הבעלים של חברה X הוא אדון Y, הוא מבקש לעשות בדיקת נאותות לחברה כזאת או אחרת. ברוב רובו של העולם המידע הזה הוא גלוי, הוא גלוי והוא נגיש לציבור. מי שבחר להירשם במקלט מס עשה את זה כדי שהמידע הזה יישאר חשאי. זה לא מקרי. עכשיו, האם תפקידנו כעיתונאים לא להציף את המידע הזה?
לא, להפך, להפך. אנחנו היינו רוצים שיצא שם רע לנאמנויות במקלטי מס, כי אז אולי פחות כסף ילך לשם, אלא ילך חזרה למשלם המסים, לקופה הציבורית.
כן, וממילא אנחנו עוסקים פה בעיקר בדמויות ציבוריות בדרך כזו או אחרת.
נכון, אני מסכים לחלוטין למה שאתם אומרים. אני רוצה להמשיך עוד רובד אחד מעל זה ולהיכנס יותר לפרטים. רוב החומרים שיש במסמכים הם רמזים. זאת אומרת, זה לא שאני פותח מסמך כזה, ומסמך יכול להיות גם 300 עמודים, ויש לי שם תקציר או כותרת שאומרת לניר ברקת יש ככה ואחרת, והוא עושה עם הנאמנות שלו משהו כזה או משהו אחר. יש שם רמז, ומתוך הרמז הזה אנחנו יוצאים לעבודה. זאת אומרת, בהסתמך עליו אנחנו מתחילים לחפור. למשל, במקרה של ניר ברקת, כל מה שהיה בתוך המסמכים האלה היה בקשה של הסוכנת של הסוכנת באייה בתולה של חברת איטור לעשות בדיקת נאותות לחברה, ביקשו מסמכים. עכשיו אנחנו מסתכלים על המסמך, אנחנו רואים, 2016, למה הם מדברים עם ניר ברקת? הוא הרי כל הזמן מצהיר שהוא בנאמנות עיוורת. משם אנחנו הולכים להתחיל לבדוק האם נאמנות, איזה נאמנות, מתי, איך, איפה, מה יש לחברה שרשומה ביד בתולה וכולי, והתוצר הסופי הוא מה שאתם רואים עכשיו באתר שלנו וגם כמובן אצלכם.
יפה, הזמננו מוגבל. תן לנו שתי שמות בינלאומיים, ככה שכולם מכירים, ואחר כך נצלול לעוד כמה שמות של ישראלים שעליתם עליהם בינתיים.
אז אני חושב ששני השמות הבינלאומיים הכי בולטים שיש בפרויקט הם כמובן ולדימיר פוטין והמלך עבדאללה. פוטין, לפי החשיפות של הפרויקט הזה, שבמקרה הזה של הגארדיאן ושל הוושינגטון פוסט, בעצם דאג מאוד מאוד למקורביו השונים. יש שני סיפורים שונים, אחד בפוסט ואחד בגארדיאן, אבל בגדול בגארדיאן מספרים על גברת אחת שכנראה ניהלה איתו איזשהם יחסים רומנטיים, וגם לפי דיווחים ברוסיה היא אימא של בת נוספת שיש לו, שלישית, שהיא כיום בת 18, שפתאום הפכה להיות לבעלת נכסים בהיקף של 100 מיליון דולר. השני הוא איזה חבר ילדות שלו שמחזיק בנכסים של 550 מיליון דולר, ובגרדיאן שואלים, האם האנשים האלה הם באמת הבעלים של הכסף? כי המבנה של הנאמנויות שיש שם הוא כל כך סבוך ומורכב, ואחד האנשים שהמנהל חיים כל כך תנועים, שזה נראה להם כאילו התשובה היא שלילית. השני זה המלך עבדאללה, אנחנו היינו גם מעורבים באיזושהי צורה בסיפור הזה, והוא התפרסם כאן, אז רק בקצרה, שבזמן שירדן באמת שרויה באיזה משבר כלכלי קשה, הפגנות נגד שחיתות ובלגנים, אז המלך עבדאללה החזיק לסדר גודל של 14 בתים בכל מיני מקומות בעולם, בשווי כולל של 106 מיליון דולר, והוא גם בחר לעשות את זה דרך חברות אופשור ולא בהחזקה ישירה.
אוקיי, בסדר, יש עוד רשימה ארוכה מאוד של מנהיגים מכל העולם, כל מדינה והאנשים שלה. במקרה של ברקת, מאחר שכבר אנחנו צוללים לישראלים, אתם בעצם מצאתם שהוא מנהל נאמנות עיוורת, שהנאמן זה אח שלו, אלי, ואתם מעלים סימני שאלה על עד כמה הדבר הזה באמת נחשב כנאמנות עיוורת בתקופה שהוא או ראש עיריית ירושלים או חבר כנסת.
אז יש בזה כל מיני ניואנסים, אז אתם תצטרכו להיות טיפונת סבלניים להסבר התרחני שאני עכשיו הולך לתת לכם.
אנחנו יושבים יפה וזקופים ידיים שלובות.
תרחן לנו בחבר.
ורושמים את הכל.
אני מעריך את זה. יש בעצם כל מיני סוגים של נאמנויות שמקובלים על החוק הישראלי. הסכם נאמנות אחד יכול להיות שאני חותם עם אדם כלשהו, על זה שהוא הנאמן שלי, אבל אני ממשיך להחזיק את המניות שלי בחברה מסוימת שהוא מנהל לי. זה סוג אחד. סוג אחר, ויש עוד הרבה סוגים, זה שאני מעביר את כל הנכסים שלי לאותו אדם, והוא עושה בהם מה שהוא רוצה. כשניר ברקת נבחר לעיריית ירושלים, וזה מה שעולה מהתגובה שהוא נתן לנו לכתבה, הוא חתם על סוג הראשון של הנאמנות. הוא העביר כנראה את השליטה במניות, אבל נשאר הבעלים הישיר שלהם. אין עם זה בעיה חוקית, זה עומד בכל התנאים והדרישות שיש, אבל יש עם זה איזושהי סוג של בעיה ציבורית. האם היה ראוי שניר ברקת יבוא ויגיד לציבור, זאת הנאמנות שיש לי. ניר ברקת אמר, אני בנאמנות עיוורת ולא פרט. עכשיו, זה התקופה הזאת. באפריל 2019, הוא נבחר לכנסת. וכשחבר כנסת נבחר, יש כללים אחרים שמחייבים אותו.
שפה כבר אתה לא יכול להעביר את זה לבני משפחה קרובים? אתה חייב שבאמת זה יהיה נאמנות של מישהו חיצוני?
בדיוק. ועדת האתיקה של הכנסת קבעה בדיון שהיא קיימה בסוגיה של חבר כנסת ספציפי, אבל שבפירוש היא מגדירה שהוא הדיון הזה והמסקנות שלה נוגעים לכלל חברי הכנסת, שאתה לא מעביר את המניות שלך לקרוב משפחה, אתה לא מוכר לו אותם ואתה לא מחכיר לו אותם, אתה מוכר את זה החוצה. ואם אתה רוצה נאמנות, הוסיף הוועדת האתיקה של הכנסת, אתה עושה את זה בחברת נאמנויות ציבורית. זאת ההגדרה בהחלטה שלה. ניר ברקת, שנבחר כאמור ב-2019, העביר בסוף אותה שנה את ההחזקות שלו לאחיו. העביר את המניות לאח, העביר אותם על שמו של האח, חלק, יש שם איזה אחוז קטן מאוד שרשום על שם אשתו, אבל בגדול הוא כאילו יצא מהחברה, שזה לא עומד לכאורה בכללים של ועדת האתיקה. אנחנו פנינו לכנסת וביקשנו מהם גם כן התייחסות לדבר הזה, והסתבר ששנה, מהתגובה של הכנסת אני מחדד, ששנה אחרי זה, זאת זאת אומרת, כל זה קרה בדצמבר 2019, בדצמבר 20 הוא פנה לכנסת והגיש חוות דעת משפטית פרטית שהוא קיבל ביחס לנאמנות הזאת. שבעצם ההליך הראוי שהיה צריך לקרות זה שהוא יפנה לוועדת האתיקה ויבקש אישור שלה להסדר שהוא שונה כן. ממה שהיא.
אבל אייל, בלי לצלול לפרטים האלה, כי זה באמת בראשיתו הסיפור הזה, מהניסיון שלכם עם המסמכים האלה, זה התגלגל לכדי פרשות פליליות במקומות שונים בעולם?
התשובה היא כן. התשובה היא כן. אנחנו, יש לנו עוד סיפורים, נגיד, אנחנו העלינו עוד שני סיפורים שלא כל כך קיבלו בולטות בגל הזה של הפרסומים, שאחד מהם נוגע לאופציות בינאריות, ששם יש, אתם יודעים, אין ספור כתבי אישום וחקירות בכל מיני מקומות בעולם, כן. נגד המוני ישראלים שמעורבים בזה. נכון. יש לנו עוד סיפורים שאנחנו חושבים שיש בהם אלמנטים פליליים.
והשיטה היא בכל פעם לטפטף איזשהו סיפור, לצלול לעוד איזה פרטים?
מה צפוי לנו בשבועות הקרובים?
יש לנו עוד בלוק אחד של סיפורים שהתקדמו ונמצאים בשלבים די מתקדמים של טיפול, ויש לנו עוד רשימה של שמות שאנחנו משאירים לשלבים היותר מאוחרים. אם אני חוזר רגע למסמכי פנמה ולניסיון ההיסטורי שלימדו איתנו, אז עד היום יש במסמכי פנמה סיפורים שמדי פעם צצים. כי הבלוק הזה, תחשבו, ה-12 מיליון מסמכים האלה, והצורך להיכנס לזה, זה כזאת כמות מטורפת של זמן, שגם מאות עיתונאים מהעולם צריכים שנים רבות בשביל לפענח את זה.
כן. משפט אחרון על חיים רמון והחברה שבשווי, או בשווי של נכסים, של עשרות מיליוני יורו שהוא קיבל, והוא לא מתויק אצלנו בעיתונות הישראלית כמיליונר.
אז נכון, אז זה פחות, מה שאנחנו מביאים פה זה את הסיפור של איזושהי עסקה שהיא נראית לא כל כך מובנת על פניה. במסגרת העסקה הזאת חיים רמון לקח חברה שיש לה חובות של כ-50 ומשהו מיליון יורו, ויש לה נכסים שלפי שמי שחיים רמון השיג דרך חברה אחרת שבבעלותו, יש לה נכסים ששווים 14 מיליון יורו. הפער בין ערך של הנכסים להיקף החובות מעורר כל מיני תהיות. אנחנו ממשיכים לבדוק ומסתבר לנו שבעצם החברה הזאת הגיעה לחברה שבבעלותו של חיים רמון ממכר מאוד ותיק שלו, המיליארדר האוסטרי מרטין שלף, שאולי אתם זוכרים אותו מימי...
זוכרים היטב, ימי הקזינו ביריחו, הבעלים של אחד הבתים הידועים והמוכרים בהרצלי הפיתוח ברחוב גלי תכלת, וקשרים עם דרעי, ליברמן, רשימה חלקית.
נכון, נכון מאוד. אז אנחנו מתחקרים את הסיפור, ומתבר לנו ששלף בעצמו קנה את החברה הזאת, את החברה שהתגלגלה אחרי זה לרמון באיזשהו שלב, חברה הזאת היא קצת נתקעה עם הפרויקטים שלה וכל מיני כאלה, באיזשהו שלב כנראה הוא אמר די, הספיק לי, ורצה להעביר אותה למישהו שיתקן אותה, שאולי יעשה את התספורת לחובות, ואולי סתם יוריד ממנו את כאב הראש הזה, וחיים רמון, גם לפי התגובה שלו, נמצא כמו האיש המתאים לעשות את העבודה הזאת. אני רוצה לציין פה שגם רמון וגם שלף לא הכחישו את התיאור של העובדות ושל מבנה העסקה. כן, היה להם מאוד חשוב להגיד שהם חושבים, וגם במידה מסוימת לגרסתם גם קורה בשטח, שחיים רמון הצליח לספק את הסחורה ודחף את הפרויקט הזה קצת קדימה. אנחנו בשטח לא ראינו לזה, אגב, הרבה אינדיקציות.
יפה, אז אנחנו נמתין לפרסומים הבאים ולהדלפות הבאות ולדברים המעניינים שיצוצו משם, ותמשיכו לעשות את עבודת הקודש.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, אייל.
להתראות, ביי.
שלום למירב ארלוזרוב.
שלום רב.
הרעיון של להטיל אגרת גודש לכל מי שנכנס מחוץ לגוש דן, בכמה וכמה מעגלים לתוך גוש דן ותל אביב, קורם אור וגידים. התהליכים לאישור שלו והפיכתו לחוק, אושר בממשלה, מתקדמים בכנסת, ונראה שזה הולך להפוך למציאות. אלא מה, במקביל לחוק עצמו, הרבה מאוד קבוצות אינטרסים מנסים להכניס לשם פטור עבור עצמם. אז יש את הנהגי מוניות, ויש את בעלי רכב דו-גלגלי, ויש את האזרחים של תל אביב, אלה שגרים בתוך העיר, ויש את הנכים. איך בכלל צריך להסתכל על כל הדבר הזה, ואיך מגיעים להחלטה של מי מקבל פטור, אם בכלל צריך לקבל פטור, ומי לא?
טוב, איך מגיעים להחלטה? זה כמובן שאלה מורכבת. איך צריך לקבל את ההחלטה הזאת? שאלה אחרת. זה בדיוק הפער בין שני התהליכים, הוא זה שכמובן מטריד אותי. בעיקרון, אגרת גודש נועדה למנוע את הגודש, כלומר, נועדה למנוע מאנשים להיכנס לעיר או לצאת ממנה בשעות השיא.
שהלכו והתרחבו בשנים האחרונות, והיום חצי ממש זה שעות שיא.
אז האמת היא שמדובר באמת בארבע שעות בבוקר, ופחות או יותר ארבע שעות בבוקר וארבע שעות אחר הצהריים, זה באמת הרבה שעות. והמטרה היא למנוע מאנשים לנסוע בשיא, באמצעות זה שמטילים עליהם מס, מס שמשקף את הנזק שהם גורמים לחברה, בזה שהם מתעקשים להיכנס לעיר או לצאת ממנה דווקא בשעות השיא. עכשיו, ברור שכל מי שתורם לנזק הזה, צריך לעשות במחיר שלו. כי ולא, מה עשינו בזה? עכשיו, מלכתחילה החליטו שעושים כמה חריגים. כמובן שרכבי חירום ורכבים בתפקיד זה לא רלוונטי. התחילו עם הנכים. אז חשבו כמובן על נכים הקשים, אמיתיים, נכים בכיסא גלגלים. יש כ-18,000 תווי נכה בכיסא גלגלים בישראל. התחילו מהם, מהר מאוד התרחב לכלל הנכים. עכשיו, שימו לב, 18,000 נכים בכיסא גלגלים, סך הנכים שמקבלים תו נכה נע באיזשהו מקום בין 250 ל-280 אלף. מספר התווים הוא בכלל 350 אלף.
מדוע ואיך?
כי כל מי, למשל, בואו ניתן לכם את באמת האינפלציה הכי בולטת, הורים קשישים, קשיש שקשה לו ללכת, אז א', הוא מקבל תו נכה, ובית הבן שלו, שאולי צריך לבוא להסיע אותו, כן. מקבל גם הוא תו נכה למכונית שלו. עכשיו, החוק קובע שמותר להשתמש בתו אך ורק כשהוא מסיע את אביו הקשיש, אבל לכולנו ברור שזה לא נאכף, וכמובן התווים
האלה... אגב, לא רק קשישים, גם ילדים בסיכון מסוים, שאתה לוקח אותם אוטיסטים, למוסדות שלהם,
אוטיסטים מוגדרים וכולי. עכשיו, הורים לאוטיסטים מקבלים את, מקבלים נכון. את התווים האלה, כל מי שהוא חולה אונקולוגי, כל מי שהוא חולה לב. בקיצור, נוצר כאן אינפלציה מטורפת. מספר הנכים הלא קשים, הנכים הנוספים, גדל כמעט פי 3 בתוך 9 שנים. אפשר להניח שיש קשר בין זה לבין מצוקות החניה במרכזי הערים. עכשיו הוסיפו להם את הבונוס של התו הזה, גם יקבלו פטור מאגרת גודש. אני מנחשת שאנחנו נראה את האינפלציה הזו הולכת ומתגברת כתוצאה מכך. כמובן שאם לא נשנה כאן מדיניות ולא נתחיל לאכוף, אנחנו נקבל כאן...
אז רגע, אבל בוא נהיה רגע יהודים רחומים ונגיד נכים בסדר. שימו אותם רגע בצד.
לא, אני ללא שום קשר לרחמנות, ואנחנו אכן רחומים. מדוע לא הופכים את הסיטואציה? הם אומרים, הם ישלמו כמו כולם, וככל שצריך לעזור להם בדברים מסוימים, אז ימצא מנגנון אחר, למשל דרך ביטוח לאומי, והמנגנונים שנותנים קצבאות נכות.
לא, תראה, זה מוכר מדי.
כי כל הרעיון של אגרת גודש זה, אם השתמשת בכביש, תשלם. אם לא השתמשת, אז אתה לא צריך לשלם.
לא, זה מורכב מדי, לא זאת השאלה. מכך שהנכים ביניהם, מה שנחשף כאן, זה האינפלציית הנכים. העובדה שמשרד התחבורה מחלק תו נכה, כנראה ביד רחבה מדי, את זה צריך להתחיל לצמצם ולאכוף, אבל כרגע זה לא נעשה, ולכן הערכה שלי, מספר הנכים בישראל הלך ויגדל.
כן, אם יש הטבות כאלה.
נכון, ברור, שתמריץ מצוין. עכשיו, יש כמובן את שאר הקבוצות. מוניות. אחת ולתמיד, מוניות אינן תחבורה ציבורית. אדם שנוסע לבד במונית ונכנס לעיר בשעה 8 בבוקר, א', מייצר גודש כמו כל מכונית פרטית אחרת, וב', אני מניחה אגב שאם הוא עושה נסיעה בין עירונית לתוך תל אביב בשעות האלה, הוא כנראה לא שייך לסירונים 1-5.
זה הטיעון שלך, זה לא הדרך שזה מתבצע כרגע בארץ. למוניות מותר לנסוע בנטצים, מותר להם לנסוע בכל מיני... מסלולים של תחבורה ציבורית.
אז השאלה מצוינת, למה? בכל מקרה, לצורך אגרת הגודש, אמרו, מכיוון שאתה אדם פרטי במכונית פרטית, אתה מייצר בדיוק אותו גודש כמו כל מכונית אחרת, תתכבד, תשלם, אתה מספיק עשיר להיכנס עם מונית בין עירונית בשעה 8 בבוקר, תוסיף עוד 25 שקלים, זה עלות אגרת הגודש.
אבל מה לגבי מוניות שירות?
מוניות שירות זה תחבורה ציבורית, זה פטור. כמובן, תחבורה ציבורית כמובן פטורה. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. ספקים, בעלי עסקים קטנים, בעלי מקצוע, נכון, טכנאים, כולם אומרים, תשמעו, אני עובד בעיר, אני חייב שתנו לי גישה לעיר, פתאום מאגרת גודש. עכשיו, כולם כמובן צודקים, אבל בל נשכח, העובדה שנוצר גודש בשעות האלה, ושיש המון המון אנשים שצריכים להיכנס לעיר דווקא בשעה הזו. כלומר, נתחיל לתת לכל אלה שיש להם לכאורה נימוק מקצועי, אז למה להם כן, ולמזכירה שעובד במשרד לא? מה ההבדל? גם היא צריכה להתפרנס. אז ברור שכל הטענות האלה הן כמובן מופרכות מהיסוד. הכנסת צריכה פשוט בעיניי לחסום את כולן.
אבל יש טענה בסיסית שאני שומע בטח מחברי הכנסת של האופוזיציה, שאומרת שהדבר הזה פוגע בשכבות החלשות, משום שהעשירונים העליונים בדרך כלל יודעים או לממן את זה בעצמם, או להשיג את המימון לאגרות הגודש מהבוס שלהם, מהמעסיק שלהם, ומי שלא יצליח להשיג את זה, זה באמת אותו אינסטלטור שמגיע מנתניה, צריך לתקן משהו בתל אביב וחוזר הביתה.
אז התשובה היא בדיוק הפוך. מה שיקרה זה קודם כל שאנחנו מקווים ומעריכים שהגודש יקטן. אני מזכירה לכם שההכנסות מאגרת הגודש ילכו כדי לממן חלופות כניסה לעיר.
תחבורה ציבורית.
הרבה תחבורה ציבורית, הרבה שאטלים, הרבה נטצים, חניונים של חנה וסע וכולי. אז א', הגודש יקטן, ומי שירוויח מזה זה דווקא אלה שצריכים להיכנס לעיר ונעים בתחבורה ציבורית.
ובלבד שהתחבורה הציבורית תשודרג ב3-4 דרגות.
אבל
כרגע
זה
היא
חלק,
די דיזסטר.
לכן התוכנית היא לעוד 3 שנים, כי יש כאן באמת השקעה כבדה שצריכה לעשות. אז בוודאי שכל מי שמשמש בתחבורה ציבורית יצא נזכר. ואתה יודע, ואם כבר העשירים יכולים להרשות לעצמם, לפחות ששלמו על זה, לפחות שנרוויח מס מהסיפור הזה. שארנו מנקודה אחת שהיא בעצם אפשר להתווכח אליה בעיניי, וזה הרכב הדו-גלגלי. זה ברור שרכב דו-גלגלי כמובן מפחית גודש. כיום בהצעה המקורית הם פטורים מ-50%, זאת אומרת, משלמים רק מחצית מאגרת הגודש. הלחץ הוא לפתור אותם כליל. שוב, מבחינת הגודש אולי יש בזה היגיון, הבעיה היא שוב התמריץ, אנחנו נתמרץ אנשים לעבור ממכונית פרטית לרכב דו-גלגלי בנסיעה בין עירונית, זה כמובן נסיעה מסוכנת, לא בטוח שאנחנו רוצים לתת את התמריץ הזה. כלומר, יכול להיות שפה בסיבות שאינן גודש, זה לא נכון יהיה לעשות את זה.
זאת אומרת שבסוף המדינה תשלם יותר כסף דרך אופנוענים
ברור, תאונות דרכים זה כמובן נזק נורא.
שוכבים על השוליים.
נכון. הדבר שהכי מעסיק אותי בסיפור הזה, זה איך מוודאים, בעיניי אגרת גודש היא פתרון טוב, אבל אם לא מייצרים אלטרנטיבה של תחבורה ציבורית מאוד יעילה, הוא פתרון בעיניי לא מוסרי. כי אתה בעצם מוריד את הבן אדם, אתה לא נותן לו פתרונות, ואז אתה מצפה שהוא גם ישלם את זה.
תראה,
איך מוודאים שבאמת הכנסת, עם כל ההסתייגויות שיש על אגרת גודש, יודעת לייצר את המסלולים שמשדרגים את התחבורה הציבורית בצורה משמעותית?
זה לא הכנסת, זה דווקא תפקיד שמשרדי הממשלה, משרד התחבורה ומשרד האוצר. שוב, יש כאן הכנסות של כ-700 מיליון שקלים יהודיות שהלכו רק לזה, כלומר,
אגב,
רק לפתרונות.
אגב, היום יש סבסוד של איזה 7 מיליארד שקלים של תחבורה ציבורית,
נכון,
זה לא שחסר סבסוד
זה,
שם.
אבל זה רק לזה, רק לצורך הזה של לייצר חלופות לכניסה לעיר בשעות הגודש, שזה חניוני חנה וסע עם שאטלים חינם, זה הרבה מאוד נטצים, זה הגדלת התדירות של תחבורה ציבורית, הגדלת הרכבות. יש תוכנית שלמה סביב זה, להגיד לך שיכולת הביצוע שממשלת ישראל היא מצטיינת, אנחנו בטוחים שהכל יקרה בדיוק בזמן? לא, אבל לפחות יש כסף ויש תוכניות ויש כוונה לעשות את זה.
האם יש איזושהי ראייה, מחקרים או דבר מה שמראה שהדבר הזה בכלל יצליח, או שזה ייגמר בסוף כמס נטו וזהו?
רגע, שנייה. א', אנחנו רואים בעולם שעשו אגרת גודש וזה הצליח. עכשיו, אל תטעה.
לא תמיד.
רגע, אל תטעה.
לא
אגרת גודש, רגע, אני מתקנת. אגרת גודש לא מעלימה את הפקקים. מטבע הדברים, יהיו עדיין פקקים בעיר, ההנחה היא שהם יהיו א' יותר קלים, וב' שיהיה הרבה מאוד חלופות כניסה לעיר, שתהיינה יותר טובות, בגלל שאנחנו נפנה למשל את הכביש לאוטובוסים. עכשיו, האם העשירים ימשיכו להיכנס? אני רוצה גם להפריד את התשובה שלי. לגבי מגזר ציבורי, צריך לממן לכל עובדי המגזר הציבורי כניסה על חשבון ממשלה, אני חושבת שזה מדיניות בעייתית, ובאמת פה אנחנו כעיתונאים צריכים לוודא שלא יהיה כאן השתוללות בנושא הזה.
כי אז תהיה אדישות לעניין.
ברור, זה גם, לא, זה גם לא מוסרי ולא לגיטימי. עכשיו, עובדי הייטק, זה שם המסגים שלהם ישלמו להם, אני מניחה שהם ישלמו להם. לפחות יצא לנו מזה מס.
כן, אני מזכיר לי אגב סיפור קצר, בילדותי, אני זוכר שאמא שלי הייתה מתקשרת מחכה לתשע בערב, ואז מתקשרת לאחותה בחיפה. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היו תעריפים שונים בבזק, עד השעה 9, זה שעות העסקים, אז התעריפים יותר יקרים, ואחרי השעה 9 בערב, התעריפים היו צונחים ב-50 או 70%, אז אני אומר, טוב, אז עכשיו אני אעשה את השיחה הזו.
להלן שינוי התנהגות.
אבל השאלה היא, אם מה שהיה נכון בשנות ה-70, שהיינו קצת פחות מפונקים, יעבוד גם עכשיו, כשאנשים קצת יותר מפונקים ורוצים את הרכב הפרטי שלהם, ודאי בתקופה של קורונה, שאתה אומר לעצמך, אני לא רוצה להתקהל עם אף אחד, אני אשלם את ה-20 שקלים האלה.
אז א', אני מקווה שעוד 3 שנים כבר לא תהיה קורונה. בכל מקרה, אתה יודע, זה מהלך שמצליח, לא הרבה ערים בעולם אגב עשו אותו.
לונדון עשו.
כי זה מאוד מאוד לא פופולרי, מאוד קשה לעשות את זה. זה לאט לאט מתחיל לתפוס גובה בשנים האחרונות, כי ערים מבינות שאין ברירה, ולא הן באמת תהפכנה למומבאי, מי שהיה שם פעם, פשוט כל העיר עומדת עם זיהום אוויר נורא כל הזמן. מבינים שאין ברירה, מתחילים לאט לאט להגיע לזה, זה פתרון, כמובן שעדיין המגר מטרופוליס זה מקומות צפופים ודחוקים, הם לא יהפכו, אתה יודע, הם לא יהפכו לשלווה כפרית.
שאלה.
אבל אין לך ברירה לנהל את זה.
שאלה, שנה לאחר הפעלת האגרה, ואנחנו מדברים כבר על 2025.
נכון.
אם היא תתחיל ב-2024, יהיה לנו ניסיון של שנה ב-2025, ואנחנו מגלים, אבוי, בינתיים גם יש יותר מכוניות, המדינה גדלה, יש עוד הרבה יותר עובדים, כל מה שאנחנו יודעים. הפקקים נותרו, מה יקרה אז? מעלים את האגרה ומנסים מחיר יותר גבוה?
יש כל מיני עוגנים בחוק של מה עושים במקרה באמת שם, אם זה נמדד לפי מהירות לשעה, אם המהירות לשעה עולה או יורדת, יש כל מיני עוגנים, שאם המהירות לא יורדת מעלים את האגרה, אם המהירות יורדת אז יפחית אותה אגרה.
באמת... אפשר כבר להבטיח שהמחיר של האגרה תעלה בעתיד, כי זה בלתי. לא,
אני לא יודעת להבטיח את זה.
רק מתוספת המכוניות, את יודעת, בלונדון, יש לי טיפה ניסיון בנמצוא שם, אנשים עושים דברים מזויים לחלוטין, בשביל לא להיכנס לאזורים היותר יקרים. יש טבעת פנימית שהיא מאוד יקרה, אתה רוצה להגיע מצפון לדרום, אתה מתחיל לנסוע בפי שלוש יותר מרחק בשביל להסתובב בכבישים צדדיים, ובלבד שלא לחתוך את את האזור הזה. לפעמים זה נראה שמרוב ניסיון לעשות משהו טוב, אז אולי לאזור צר מאוד מסוים יצרת איכות חיים יותר גבוהה, אבל בכל שאר גוש דן, שמחוץ למעגל היקר, שם דווקא הפצצים, הפקקים יתפוצצו, כי אנשים לא יעברו דרך איילון בשביל להגיע, אני יודע מה, מנתניה לאשדוד.
מניסיון אין כמעט מהלכי מדיניות שהם מוצלחים ב-100%. לכל מהלך שתבחר, יהיה מחיר. בסוף השאלה אם התועלת עולה על העלות.
אני מסכים איתה.
במקרה הזה התועלת עולה על העלות.
בעיניי אגב, הפתרון שמצער שלא בחנו אותו, זה לנסות להגיע עם מעסיקים, דווקא לא על סידור שבו הם יממנו לעובדים שלהם את אגרת הגודש, אלא שהם יעודדו את העובדים שלהם לא לבוא יום בשבוע, יומיים בשבוע, ולעבוד מהבית.
זה בין השאר תמריץ גם למעסיקים, גם המעסיקים לא רוצים כמובן לראות את העלות שלהם לכל עובד.
אני יודע שבבנקים מנהלים מסע ומתן בין ההנהלות ובין הוועדים, כדי, הם התרגלו לזה, שזה בסך הכל ראו כטוב, כן, בתקופת הקורונה, שזה לא כזה נורא שעובדים יהיו בבית יום, יומיים בשבוע.
גם אחרי הקורונה, לדעתי, קורה כבר באופן טבעי, התרגלנו גם
אבל זה צריך לעשות במסות, משום שהבוקר באתי בנסיעה שבדרך כלל לוקחת בכביש ריק 17 דקות, זה לקח לי שעה מהרצליה לדרום תל אביב.
אז אנחנו מקווים שעוד...
ואני הייתי בקניון, סמי, שהיה מפוצץ לחנותין ולא היה בו מקום חנייה לרפואה אחד, כך שהקניונים עדיין לא מתו בגלל הקורונה ובגלל
האינטרנט. אז נאלץ לאמץ את הצעתה של מירב מתורים קודמים להקטין את הילודה.
כן, אבל יש לי בכל זאת משפט סיום בעניין הזה, ואתה אמרת אותו, אני חושב שראוי להדגיש אותו, כל זה מותנה ב... שדרוג התחבורה הציבורית.
לחלוטין.
עכשיו, זאת הנקודה החלשה. הטלת מס, וגם אפילו הצד הטכנולוגי של, של מצלמות וכל מערך הגבייה, זה דבר שניתן לעשות, והממשלה תדע לעשות אותו, אולי עם קצת מחלות ילדות. המשימה של יצירת אלטרנטיבה כלשהי שעובדת מבלי שבן אדם יצטרך לבלות 3 שעות בכל כיוון בשביל להיכנס לתל אביב, היא תנאי לכל הסיפור הזה, ושם צריך להיות הדגש המרכזי של, רק... של, של, של הממשלה ושל משרד רק... התחבורה והאוצר.
כמו שאמרתי, יכולות הביצוע של ממשלת ישראל אינן מצטיינות, יחד עם זה, שימו לב מה קורה בתל אביב, יש לנו קו אדום כמעט גמור, יש לנו עוד 2 קווים שכבר נמצאים בעבודה, כל מי שנמצא בתל אביב רואה את זה, המטרו אגב מתקדם,
ועדיין,
בסוף דברים קורים.
ועדיין אנחנו נסבול פה כמה שנים טובות.
10 שנים כי... בטח, כן.
בהחלט.
יאללה, בואו נסיים
יפה, את זה. יפה מרב, תודה רבה.
תודה.
שלום לעורך הדין דרור שטרום.
שלום רב.
ראש רשות ההגבלים לשעבר, וכיום מנכ״ל הרשות לתכנון כלכלי. אנחנו פונים אליך בעניין עסקת ענק שבה קניוני עזריאלי רוכשים את קניון מול הים באילת תמורת 1.3 מיליארד שקלים. אנחנו יודעים שבעולם הקניונים יש דואופול, יש את עזריאלי ויש את מליסון של משפחת אופר, והשאלה היא, ברגע שעסקה כזו נעשית, האם זה גורם לצמצום התחרות או להגברת הריכוזיות בתחום?
כן, אז העסקה הזאת היא מעניינת, כי היא שמה במקום מאוד בעייתי את כל הניתוח המסורתי של תחום ההגבלים העסקיים והתחרות, ואני רוצה רגע להסביר למה. צריך להסתכל על זה בשתי רמות. ברמה האזורית, אז זה נראה לא כל כך נורא, כי השוק באילת נחשב שוק נפרד משאר הארץ בגלל המרוחקות, ובגלל עצם העובדה שאף אדם שהמחירים למשל בקניון בבאר שבע נראים לו גבוהים מדי, לא ישקול ברצינות לנסוע לאילת, כדי לקנות בזול יותר.
לא, אבל... הוא דווקא כן עושה את זה, כי יש שם פטור ממע"מ.
בסדר, הפטור ממע"מ קיים בין כך ובין אחרת, זה לא משנה.
אני מסכים, אבל אנשים נוסעים גם יותר רחוק מאלעד.
לא, אנשים נוסעים לאלעד, זה קהל מאוד מסוים. אין תחליפיות, מה שנקרא תחליפיות גבוהה, בין אלעד לבין שאר הארץ. יש תחליפיות שהיא זניחה, היא ברמות של 10-15% של אנשים. אגב, יש גם אנשים צעירים שנוסעים כדי לקנות לפטופ באלעד, אבל הקניונים...
בחיי בכלל... שיש לי בן משפחה שאמר לי שהוא מתכנן לעשות את זה.
כן, זה מאוד רווח באוכלוסיות צעירות וסטודנטים מאוד אוהבים לעשות את זה.
לפטופ ועכשיו, וצלילה.
בראייה של כלל הציבור זה לא נחשב, זה נחשב שוק מבודד, שוק נפרד, ובשוק הזה יבואו ויגידו עזריאלי, אנחנו בכלל לא נוכחים היום, אנחנו שחקן חדש, כל כמה שזה נשמע מוזר. אלא מה? הבעיה היא דווקא ביחסים של בעלי הקניונים מול הרשתות הקמעונאיות שפועלות כמובן ברמה הכלל ארצית. וברמה הכלל ארצית...
שזה רשתות פארם ומזון וכל מיני פוקס וקסטר וכאלה.
בדיוק, בקמעונאות ולמיניה וכו' וכו'. ושם בעצם הרכישה הזאת מאוד 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 מחזקת, היא מאוד משמעותית, משום שהיא מחזקת באופן די דרמטי את כוחה של רשת עזריאלי. כי מעכשיו הם יוכלו להגיד גם שהם הבעלים של הקניון הגדול באילת, וזה נותן להם עוד כושר מיקוח מאוד מאוד חזק כנגד כאלה שהם רשתות קמעונאיות, שעכשיו יצטרכו אותן עוד יותר.
כלומר, הם יכולים לנצל את הבלעדיות שיש להם באילת כדי לשפר את מצבם מול אותם סוחרים, גם ברמת גן ובחיפה.
שתי מצקי, פוקס וארומה ומה שאתה רוצה, ממילא מנהלים כנראה מסע ומתן, כולל מול החברה על שורה של קניונים, ופתאום פה הוא נהיה יותר חזק.
בדיוק. אז א' זה מחזק אותם בהקשר הזה, וב' זה מאפשר להם לעשות מה שנקרא כוח צולב. למשל, כשהם פותחים קניון חדש במקום פחות אטרקטיבי, לא רוצה להעליב אף אחד, אבל נגיד אקו או איזושהי צומת באזור מרוחק, הם יכולים להגיד לרשת קמעונאית, יכולים להגיד לה, תשמעי, אם את רוצה תנאים יותר טובים באילת, אנחנו רוצים נציגות שלך בקניון החדש שלנו באזור הפחות אטרקטיבי.
וזה דבר שלראש רשות התחרות יש את הכלים למנוע?
כן, המניעה של פרקטיקות מהסוג הזה, של התנהגויות מהסוג הזה, ובכלל של הצבר כוח אדיר שיש לרשת עזריאלי בתחום הקניונים בישראל, נדמה לי שהוא לגמרי חסר תקדים, גם במונחים עולמיים.
אגב, זה נכון גם בעידן הנוכחי, שבו אנחנו רואים בלי סוף, למשל בארצות הברית, קניונים שמתרוקנים מסוחרים ומלקוחות, מעבר לרכישות אונליין. כלומר, גם היום בעידן הקניות היותר דיגיטליות, גם היום אפשר להתייחס לקניונים כאל קבוצות כוח, קבוצות ריכוז חזקות?
כן, כן. התשובה לזה היא כן, משום שבעצם אתה מדבר על הפעלת כוח שיורי. יש קהל שהוא מתחלק לאלה שהם early adapters והם באמת עוברים במסות לרכישה באונליין, אבל תמיד יש לך גרעין של ציבור די משמעותי, שעדיין רוצה את חוויית הקנייה, מן הסתם כשגל הקורונה ידעך לגמרי, זה יחזור בגדול, והציבור הזה הולך לקניון גם בגלל עצם החוויה, ולכן זה שוק מבודל ונפרד, ואתה רואה בו בהחלט שוק נפרד, בשוק הזה כוחה של עזריאלי, בהחלט מתחזק, והדרך היחידה של ראש התחרות לטפל בדבר כזה, היא פשוט למנוע את העסקה.
אז אנחנו מדברים פה על סיטואציה קלאסית של דואופול, שתי חברות שמחזיקות בחלק גדול מהקניונים בישראל, על כל התבזורת שלהם. מה הם יבואו ויאמרו לרשות להגבלים עסקיים, היום רשות התחרות, בניסיונם לקבל אישור על העניין הזה בכל זאת? אם יגידו, זה באילת, אנחנו לא שם, תעזבו אותנו, וחוץ מזה חובת ההוכחה, שבאמת אנחנו פוגעים בתחרות, היא עליכם. אז בבקשה, תשחקו לפניי.
נכון, הם באמת יבואו בדיוק עם הטיעון הזה, זה באילת, אנחנו בכלל לא היינו שם קודם, אנחנו בבחינת שחקן ינוקה חדש באזור הזה.
צריך לתת להם הגנה, למה לא?
כן, בטח, אנחנו נגן על עזריאלי לפני רשתות גדולות קמעונאיות, שהן תנצלנה את כוחן לרעה.
רגע, אבל דרור, מאחר ודיברנו על זה, ששוק הקניונים נשלט על ידי שתי חברות, נגיד שאני ואיתן פה מקימים חברה, ואנחנו אלה שרוכשים את הקניון באילת, עדיין זה הקניון הכי מצליח באילת, זה אולי קניון בלעדי שם, גם אז אתה יכול להגיד שאני ואיתן מונופול באילת?
לא, אז העניין הוא שיכול להיות שיהיה לכם כוח, אגב, יש נדמה לי עוד שני קניונים באילת, אולי פחות מוצלחים, אבל עדיין הם ישנם, עדיין אתה ואיתן ביחד, אין לכם את היכולת להפעיל כוח צולב, בהינתן זה שאין לכם קניונים בכל יתר הארץ, ובוודאי שאתם לא שולטים ביתר הארץ. זאת אומרת, הנקודה פה היא הכוח הצולב כרשת ארצית, להבדיל מהנקודה האזורית גיאוגרפית.
בחמש שנים האחרונות, במשטר של בנהיגה הקודמת של רשות התחרות, מיכל אלפרין, הרשות מיעטה לבצע פעולות מנע, למנוע מיזוגים, או באופן כללי לחקור קבוצות ריכוז ושוקים שנראים לא תחרותיים.
נכון.
מה התחושה שלך נכון להיום מול ארגון שבו קודם כל עוד לא מונה מחליף לאלפרין, ואתה גם נמצא בוועדה בוועדת חיפוש ליושב ראש החדש?
תראה, הדעת נותנת, בלי להיכנס יותר מדי למקומות מסובכים ואישיים, הדעת נותנת שהמדיניות הנוכחית שאפיינה עד היום את הרשות כנראה תימשך, ולכן אני לא אופתע, אני אגיד את זה בלשון המתה, אני לא אופתע אם גם המיזוג הזה, עם כל בעייתיותו, עשוי או עלול לעבור את רשות התחרות.
כן, לסיום, יכול להיות שרשות ההגבלים אחרי המכה שהיא חטפה בנושא של הגז הטבעי, כשבעצם הסמכויות ניטלו ממנה, עד היום פועלת כאיזה גוף קצת מסורס, שנזהר מאוד במה שהוא עושה, כלומר, הגדירו לו גבולות גזרה הרבה יותר מצומצמים?
תראה, אין ספק של הפרשה של הגז הטבעי עם ההתפטרות המאוד בעייתית של הממונה, אז דיוויד גילו, הייתה השלכה ארוכת טווח על יכולת האקטיביות בטיפול של רשות התחרות. המחשבה היא ששבע שנים אחרי כן כבר אמורה להיות התאוששות מהאירוע הזה וחזרה לשגרה, במיוחד כשאתה מסתכל על מה קורה ברשויות תחרות כמו בארצות הברית, ששם יש רנסנס ממש, ממש דחייה של רשויות התחרות וכוחן והצורך בהפעלת הכוח מול ענקיות האינטרנט, אני חושב שלא יהיה מוגזם לצפות שזה יגיע גם לישראל.
בעיקר בהתחשב בעובדה שיוקר המחיה בישראל גבוה ב-20% בהשוואה ל-OECD.
20% עוד understatement,
כן.
נכון.
אז סליחה אם המעטתי. יפה, דרור שטרום.
נחיה ונראה מה יקרה.
תודה לכם, להתראות.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.